אנחנו בכלל ה-14 מהשורשים והכללים שהרמב״ם כותב כהקדמה לספרו, והכותרת של הכלל הזה אומר הרמב״ם, איך ראוי למנות קיום העונשים במצוות עשה. איך אנחנו נמנה באיזה צורה את העונשים במצוות עשה. אולי נגיד בעל פה את הרעיון של הכלל, ואז נקרא מבפנים ונראה כמה זה מובן ופשוט. יש בתורה מצוות לא תעשה, מסוימים, אסור לעשות מלאכה זו, מלאכה זו. יש בתורה ציווי שאם אדם עשה פעולה זו, העונש שלו הוא כך. אדם עשה פעולה אחרת, העונש שלו הוא אחר. יש סוגי עונשים, יש ארבע מיתות בית דין, יש מלכות, יש קורבן. אז הרמב"ם אומר, כשאנחנו רוצים למנות את העונשים, אנחנו נכתוב שיש ארבע מצוות עשה, למשל, ארבע מיתות בית דין זה ארבע מצוות עשה, וזה יהיה כללי, ארבע מצוות עשה. מי יקבל את השריפה? כמובן, יש רשימת אנשים שבעבירות מסוימות מגיע להם שריפה, או בעבירות מסוימות מגיע להם מלכות, או קורבן. אבל, אומר הרמב״ם, אי אפשר למנות ולומר, למשל, שאם אדם חייב, יש נגיד מספר חטאים מסוים, שאדם חייב עליו סקילה. למשל, אדם שמחלל שבת הוא חייב סקילה, ואדם שהוא בעל אוב גם חייב סקילה. אז איפה נכניס את הסקילה? לפי זה, פעמיים או פעם אחת? האם נכתוב פעמיים? יש מצוות עשה אחת לסקול את המחלל שבת. יש מצוות עשה אחת לסקול את הבעלוב, או שיש מצוות עשה אחת לחייב סקילה את המחויב בו. מי מחויב בו? כל אחד בעניינו. אז הרמב"ם יגיד שברור ופשוט שאי אפשר למנות את כל ההזדמנויות שבהם חייבים עונשים מסוימים כעוד מצווה ועוד מצווה. אלא כל העונשים וכל סוג עונש יחשב כמצווה אחת ונתאים אותו במקום הראוי. עכשיו נקרא את זה בפנים. כלומר, הממדה שכל המצוות עשה ולא תעשה נחלקות חלוקה ראשונית לפי מטרת השער הזה לשני חלקים. ניקח את כל המצוות, מה שנוגע לנו כרגע בכלל הזה, ונעשה אותם לשני סוגים. חלק שלא פירש בה כתוב עונש כלל. יש סוג מצוות שלא כתוב בתורה בכלל מה עונשו של העובר על זה. אלא ציווה והזיר ולא חייב את העובר עונש, ולא יעד לו עונש מסוים מפני שעבר על ציווי או עזרה מסוימת. יש קבוצה אחת שכתוב בתורה מה אסור לעשות, אבל התורה לא מפרטת מה עונשו של העובר. וחלק, יש קבוצה שנייה, שבער בו גמול ועונש. יש סוג אחר שהתורה כותבת מה אסור לעשות, ומה עונשו של העובר. עכשיו, באותה קבוצה שהתורה כוללת עונש, יש סוגי עונשים, הרמב"ם עכשיו הביא רשימה של כל סוגי העונשים שקיימים בקבוצה שהתורה כן מפרטת עונש. מן המצוות של החלק שפרש בו את העונש, אז זה כך. יש מה שציוונו יתעלל לסקול באבן מי שעובר עליהם. ומהן שציוונו לשרוף באש את העובר עליהם. ומהן שציוונו להכות בסייף את צוואר העובר עליהם. סייף זה חרב, כמו שנתבאר בפירוש המקובל. ומהן שציוונו לחנק את העובר עליהם, כמו שבא בפירוש, זה ארבע מיתות בית דין. ומהן שציוונו להלקות את העובר עליהם ברצועה, יש מלקות. ומהן שידע עליהם קרת, יש כאלה שהתורה אומרת שהעונש יהיה קרת. והוא מה הפירוש של קרת? שלא יהיה לעובר שימות בעומדו בחטאו חלק לעולם הבא. אם הוא מת בזמן לפני שהוא חזר בתשובה, לא יהיה לו חלק לעולם הבא, כמו שביארנו בפרק חלק. ומהן, ויש סוג נוסף, שיד עליהם מיטה לבמיטה בלבד. יש סוג משם שאין עליהם קראת, אלא יש עליהם מיטה. מה זה? והוא שימיטהו השם בחטאו, והתכפר לו במיטתו. יש סוג כזה של חטא, שהקדוש ברוך הוא ממית אותו, והמוות זה הכפרה שלו. כמו וכבר ביארנו בריש מכות, וכבר כתוב בתחילת מסכת מכות, כי כל לב שעובר עליו חייב קראת או מיטה בדי שמיים בלבד, כל אותם עבירות שכתוב שהעונש שלו זה או קראת או מיטה בדי שמיים, אז אם נתברר שהעובר עבר על אותו עליו והזיד באותה עבירה בעידים והתראה, הרי מתי חייב אדם קראת או מיטה בדי שמיים? כשלא היה עידים ולא הייתה התראה ואין משרה. אבל אם זה היה בזדון, באופן שהיו העידים שיתרו בו ומעידים על זה שהוא עבר את העבירה הזו, אז במקרה כזה הרי זה לוקה, הוא לא נפטר מהקראת או מהמיטה בדי שמיים, אבל יש גם מוטל על בית דין חובה לתת לו מלכות, אף על פי שעיקר משפטו שיהיה דינו מסור לשמיים. אז הבאנו כאן את הדוגמה של מיטה או קראת. ומהן יש כאלה שציוונו יתעלה להעניש את העובר עליהם בממונו בלבד. יש סוג אנשים שזה בממון, לא בגופו. לדוגמה, הוא מביא כמה דוגמאות של עונש בממון. כמו שקבל הגזלן, אם אדם גזל מחברו כסף והוא נשבע לשקר ואמר מה פתאום. אחר כך התברר שהוא כן היה גזלן, אז מה הוא צריך לשלם חוץ מהגזילה? תוספת חומש. אז זה עונש כזה של ממון שמשלמים חומש. ויש סוג נוסף של עונש ממון, ולגנב יש תשלומי כפל מה שגנב. ומהן שציוונו יתעלה שיקריב העובר קורבן על חטאתו והתכפר לו. אז יש לנו אם כך רשימה באותם מצוות שבתורה, שהתורה מפרטת בהם עונשים. יש סוגי עונשים, יש ארבע מיתות בית דין, יש מיתה, יש כרת, יש מלכות, יש בממון. אז ברור אומר הרמב״ם שאי אפשר לומר שכל אותם דוגמאות יחשבו כמצוות עשה הרבה פעמים, אלא זה יחשב כמצווה רק פעם אחת. ואשר לקיום העונשים האלה, כולם מצוות עשה. בוודאי שמתי שיש הזדמנות שמוטל על בית הדין להניש את הבן אדם באותו עונש, אז כמובן שיש מצוות עשה באותה הזדמנות שזה מזדמן. למשל, שאנו נצטווינו שנמית את זה, ושנלקה את זה, ושנסכול את זה, שנקריב קורבן על מה שעברנו עליו. ברור שהם יחשבו כמצוות, אבל הם יחשבו רק פעם אחת ברשימת המצוות. ולאופן מניינם, שאנו נמנה ארבע מיתות בית דין כארבע מצוות ממצוות עשה. איפה אנחנו רואים שאותם ארבע מיתות בית דין יחשבו כל אחד מהם כמצווה בפני עצמה, אז רואים במפורש שזה נחשב למצווה. מביא הרמב"ם את הלשון, כתוב במשנה את הסגנון, זו מצוות הנסכלים, וכן אמרו כיצד מצוות הנשרפים, או כיצד מצוות הנחנקים, כיצד מצוות הנהרגים. רואים שזה נחשב למצווה כל אחד מארבע מיתות אלה, אבל כמו שנראה עוד מעט את ההדגשה, כל אחד מהם נחשב כמצווה, אבל רק פעם אחת. ואמרו עוד, איפה רואים עוד דוגמה שהעניין הזה של שריפה נחשב כמצווה? זה שאמר יתעלה, זה שכתוב בפרשת ויקל. לא תברו אש, אז יש כמה פירושים מה הכוונה לא תברו אש, ואחד הפירושים כתוב, הוא אזהרה שלא לבצע את העונשים בשבת. פה לומדים אזהרה שבית דין שצריכים להטיל אחד מארבע מיתות בית דין על האדם שעבר עבירה, בשבת לא מענישים אותו. והוא, רואים, למרות שכתוב אש, אש זה רק אחד מארבע מיתות בית דין, שבזה הזהיר משריפת מצווה. פה התורה מזהירה לא לשרוף את האדם שיש מצווה לשרוף אותו באותו הזדמנות שעבר את העבירה של עונשו שריפה. ואמר, כתוב הרי בפסוק, לא תברו אש בכל מושבותיכם. מה הכוונה בכל מושבותיכם? כלומר, במושב בית דין לא תברו אש. אף על פי שזו מצוות עשה, אמנם יש מצוות עשה לקיים את השריפה מתי שאדם עבר על האיסור הזה, אבל אם זה בשבת, אז הם נמנעים מלעשות את המצווה הזה. אמרו, זה אומרים חכמים בגמרא, שריפה בכלל הייתה, ויצא ללמד למה התורה כתבה את האש כדוגמה נפרדת. מה שריפה מיוחדת שהיא אחת ממיתות בית דין ואינה דוחה את השבת, אף כל שאר מיתות בית דין לא ידחו את השבת. וזה ברור ולא יספק בו שום אדם, אין בזה ספק, כולם ברור להם שזה לא דוחה את השבת, כל ארבע מיתות בית דין שהם בוודאי נחשבים לארבע מצוות עשה. וכך גם ראוי שנמנה המלכות ברצועה כמצווה. יש עוד מצווה חמישית, שמי שחייב מלכות בהזדמנות שחייבים למלכות אותו נחשב כמצווה בפני עצמה. אבל ברור שאין למנות פה עכשיו, זה הרמב״ם הנקודה של הכלל הזה, ואין למנות כל עונש מיוחד כמצווה בפני עצמה, עד שנאמר דרך משל שהציווי שנצטווינו לסכול מחלל שבת מצוות עשה אחת, וסקילת בעלו מצווה שנייה, וסקילת עובד עבודה זרה מצווה שלישית, עד שיהיה מניין המצוות כפי מניין האישים שהם מחויבי מיתות בית דין. ודאי שאי אפשר לעשות רשימה, למרות שוודאי יש מצווה לסכול את העובד עבודה זרה, ויש מצווה לסכול את המחלל שבת, אבל זה הכל מצוות עשה אחת, ואי אפשר למנות את זה ברשימת המצוות כמספר מצוות. כמו שעשה זולתנו בלי התבוננות, הרמב"ם אומר שיש אחר זולתו שמנה את המצוות, והוא כן הכניס את זה, וזה לא יהיה נכון. הרמב"ם אומר, מחייב את הדברים, למה זה לא יכול להיות כך? שכן אילו היה הדבר כך, אם היינו צריכים למנות כל אחד מאלה כמצווה בפני עצמה, ראוי היה בהכרח שנמנה כל מלכות ומלכות בפני עצמה, עד שתהי, אז לפי זה כל מלכות היה נחשב כמצווה אחת, עד שתהי מלכות אוכל נבילה מצווה בפני עצמה, או מלכות אוכל בשר חזיר מצווה שנייה, או מלכות אוכל בשר בחלב מצווה שלישית, או מלכות לובש האתנז מצווה רביעית, אז מה יקרה אז? ויהיו אצלנו מצוות עשה כמניין הלווין שלוקים עליהם. אז מה יקרה אז? הרי אז יתרבו מצוות עשה, יהיה לנו הרבה מצוות עשה, לא רמח מצוות עשה, אלא יהיו בהכרח יותר מ-400 מצוות, אז יהיה לנו הרבה יותר מצוות עשה. אלא מסכם הרמב״ם ברור, אלא כשם שלא נמנה כל מחויב מלכות, אלא נמנה סוג העונש בלבד, יהיה מצוות עשה אחד שהוא קשור למלכות והיא ההלקאה בשוט, וכמובן מי יהיה חייב בזה רק בהזדמנויות שיהיו חייבים, כך לא נמנה במיתות אלא מן העונש, והוא יהיה לנו במניין המצוות מצווה אחת צריפה, אחת סקילה, אחת חנק והרג, וכל פעם שיהיה את ההזדמנות אז כמובן יצטרכו לקיים את המצווה הזו. וכך גם לא נמנה כל מחויב קורבן לבדו, עד שנאמר חטאת שגיגת שבת מצווה, חטאת שגיגת עבודה זרה מצווה. ברור שאי אפשר למנות את זה כמניין רב של מצוות, אלא נמנה מן הקורבן בלבד, כמו שמנינו מן המיטה. ממשיך הרמב״ם ואומר, וכבר ידעת שמיני הקורבנות משתנים לפי שינויי העבירות שעליהם חייבים אותו הקורבן. זאת אומרת, ידוע שלא כל הקורבנות הם אותו סוג. יש שינויים בקורבנות שזה תלוי בשינויי העבירות. כי יש עבירה שחייבים עליה חטאת קבועה, ויש שחייבים עליה אשם תלוי, ויש שחייבים עליה אשם ודאי, ויש שחייבים עליה קורבן עולה ויורד. עולה ויורד זה קורבן שמשתנה לפי ההישג יד, אם הוא עני או עשיר. זאת אומרת, יש לנו סוגים שונים בקורבנות. לפיכך, זה ברור שלא יהיה מצווה אחת שזה יהיה מצוות הבאת קורבן. מכיוון שכל קורבן שונה מזולתו, אז ברור שכל סוג קורבן יחשב כמצווה בפני עצמה. לפיכך, לא נמנה חטאת עם האשם, אלא נמנה חיוב חטאת קבועה מצווה, וחיוב אשם תלוי מצווה, וחיוב אשם ודאי מצווה, וחיוב קורבן עולה ויורד מצווה. התחייב באותו קורבן מי שהתחייב. אז יש לנו ארבע סוגי מצוות של ארבע סוגי קורבנות. עכשיו כל אדם שעבר סוג עבירה מסוים שהעונש שלו זה הקורבן הזה, אז הוא יביא את הקורבן הזה, אבל זה ארבע מצוות שעכשיו כל אחד שהגיע לסיטואציה שצריך להביא את הקורבן הזה, הוא יהיה חייב בו. ולא נשים לב לשינויי העבירות שעל כל אחת מהן חייבים אותו מין של קורבן. אם יהיה אותו סוג קורבן שיש עליו 5-6 סוגי עבירות או יותר, אז זה לא יהיה 5-6 מצוות. זה יהיה מצווה אחת שהיא חוזרת 5-6 פעמים. כשם שמנינו המלכות מצווה אחת, כמו שהמושג הזה שצריך לתת מלכות במקרים שצריך לתת, יש מצווה אחת על בית דין לתת מלכות בהזדמנות שצריך, ולא שמנו לב לשינויי העבירות שעל כל אחת מהן חייבים מלכות, זה לא משנה כמה פעמים זה יחזור על עצמו. וכך קבע כתוב לכל מין מהם פרשה בפני עצמה. עכשיו, אחרי שהרמב״ם סיים ואמר באופן ברור את הקו שלו, איך צריך למנות רק את העונשים ואת הקורבנות, כל אחד מפני עצמו, וסיים הרמב״ם ואומר כך, וכבר ירבב זולתנו בכלל הזה ירבוב שאין צורך להשיב עליו. הוא אומר, יש בין אלה שמונים את המצוות, עשו כאן איזשהו בלבול, שמכלל לא צריך אפילו להתווכח, זה ברור מובן מאליו, שזה לא מובן וזה לא מסתדר. אף לא יהיה קל להשיב עליו בגלל עוצם מרבובו לעניינים, הרי יש לתמוע ולהתפלא על אדם המונה מחויבי מיתות בית דין כולם אחד אחד. אומר, זה פלא רב מי שיקח את כל סוגי המיתות בית דין ויקח למשל את סוגי האנשים שחייבים במקרים שונים על אותו מיתת בית דין וימנו את זה כמה וכמה פעמים ככמה מצוות. אומר, זה פלא. ומחויבי קראת ומחויבי מיתה בכלל מצוות לא תעשה. זה יהיה פלא שאנחנו נמנה את העונש כמצווה בפני עצמה, ואחר כך מונה גם את הדברים שהוזרנו עליהם שעליהם חייבים אותו המיתה בכלל מצוות לא תעשה. אבל זה יהיה פלא רב ודבר לא הגיוני למנות את המצווה להעניש את החוטא כמצווה אחת, ואחר כך לא לחתור את החטא הזה כעוד מצווה. זה פלא רב שזה יהיה שניים. לדוגמה, כמו שמנה בעל הלכות גדולות המחלל את השבת בכלל מחויבי סקילה,
קודם כל הוא מביא שיש מצווה לסכול את האדם שהוא מחלל שבת. אז האדם הזה שהוא מחלל שבת נכלל אצלו בין אלה שהם מחויבי סקילה כמצווה בפני עצמה. אחר כך מנה לא תעשה כל מלאכה, אחר כך הוא כתב בפני עצמו עוד מצוות לא תעשה, לא לעשות את המלאכה בשבת. הוא מנה את זה כאילו כשתי מצוות, מצווה אחת להניש את החוטא ועובר עבירה בשבת, ומצווה בפני עצמה לא לעשות מלאכה בשבת. הוא אומר זה לא הגיוני, ולא נשאר לנו לומר אלא שהם חושבים בראשונה בלי ספק שקיום העונשים מצוות לא תעשה, הרי בעל הלכות גדולות מכניס את המצב שבית דין צריך להניש את האדם הזה למשל בסקילה, זה נחשב אצלו כאחד מהמצוות לא תעשה, ואם כן איך מונים בהם העונש וגם הדבר שחייבים עליו אותו העונש, איך אפשר למנות את זה פעמיים, פעם אחת לכתוב שיש מצווה על בית הדין לסכול את העובר בשבת מלאכה, ואחר כך לכתוב עוד מצוות לא תעשה לא לעשות את המלאכה. הרי זה לא יהיה הגיוני שעל כל מלאכה ועל כל דבר נכתוב את זה כעוד מצווה נפרדת. עכשיו מוסיף הרמב״ם בסיום דבר פלא, פלא על פלא. ויותר קשה מזה שמנו בתוכם, אותם אלה מונים ברשימת המצוות, כלומר בתוך מצוות לא תעשה, מחויבי קרת שבהם אין מיטה. הם מונים, יש אצלם אחד מהמצוות לא תעשה, אדם שעבר עבירה מסוימת חייב קרת, לא על האיסור לעבור שזה בוודאי מצווה, אלא על עצם העניין של הקרת, זה אצלם מצוות לא תעשה ויש את הקרת. אומר זה פלא רב, על מי מוטל המצווה לתת קרת? מי עושה קרת? לא בית דין, הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מכניס ברשימת המצוות מצווה שמוטלת על הקדוש ברוך הוא? מוטל עליו מצווה לתת קרת לאדם שחוטא במקרה מסוים? והם מדמים שחיוב הקרת והעונש על כך זו המצווה המנויה. חושבים שיש מצווה לחייב קרת במקרים מסוימים, עד שבעל ספר המצוות פרש זאת ואמר בפרק הראשון כשסיכם מה שכלל אותו הפרק דברים בנוסח זה. מצטט הרמב״ם מה כתב בעל ספר המצוות בנושא הזה, הוא כתב ככה: וממנו 32 עניינים שהודיענו, הקדוש ברוך הוא הודיע לנו 32 הזדמנויות, כי הוא יתברך ויתעלה יבצע אותם. הוא עצמו נתן לנו הודעה על 32 עונשים שהוא הקדוש ברוך הוא יבצע ולא אנחנו, וכולם בטוחים, בטוח שהוא יבצע אותם. וזה שאמרו ממנו, כשהבעל ספר המצוות פותח ואומרו ממנו, כלומר מן העניין שכולל אותו הפרק ו32 העניינים, אותם 32 עניינים שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו שהוא יבצע אותם, הם 23 מחויבים כרת בלבד. 23 מתוך ה-32 זה כאלה אנשים שעברו על עוונות מסוימים שהעונש שלהם זה כרת, ותשעת מחויבים מיטה בידי שמיים, ביחד ל-32. כמו שמנה, הוא מנה שם רשימה 32 מקרים שמי שצריך להניש את החוטא זה הקדוש ברוך הוא. בעניין אמרו וכולם בטוחים, מה הוא מתכוון לומר כולם בטוחים? כלומר שהוא יתעלה יבטיח, הקדוש ברוך הוא יבטיח שהוא יעניש את המקרים הללו, את האנשים הללו במקרים האלה, או שהוא ייתן להם קרת או מיטה בידי שמיים, שהוא יחריט וימיד זה. אבל זה פלא רב, הוא אומר איך אפשר למנות את ה-32 הזדמנויות הללו כחלק מהמצוות? על מי זה מוטל? על הקדוש ברוך הוא. אז מה, המצוות, התרייג מצוות זה משולב, חלק מצוות המוטל עלינו וחלק מצוות המוטל על הקדוש ברוך הוא. ואין ספק שאדם זה לא נשארה אצלו הסברה שתרייג מצוות חובה עלינו. לפי, אם האדם הזה מונה 32 מצוות שהם מוטלים על הקדוש ברוך הוא כביכול, אז לפי זה יוצא שאין תרייג מצוות על בני ישראל, אלא יש מהם שהם חובתנו אנו, ויש מהם שמחובתו יתעלה, כמו שאמר בפרש, כמו שאמר במפורש, שהוא יבצע אותם ולא אנחנו, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. והשם יודע והד שכל זה לדעתי בלבול גמור. מה זה בלבול גמור? איך אפשר בכלל להכניס את זה? ואין צריך לדבר על זה בשום פנים, זה בכלל לא שייך להגיד כזה דבר, ולא צריך אפילו להתווכח על זה. כי הם דברים שביטולם ברור. זה ברור שאין טעם ואין מקום להכניס את זה כחלק מהמצוות. אלא בא להם כולם טעות זו. למה, איך הגיע בעל ספר המצוות לפי ספר לפי הרמב״ם לכזו טעות להכניס 32 מצוות על הקדוש ברוך הוא? מפני שהם מונים את העונשים כמצוות ונבוכים בכך. מכיוון שהם מכניסים כל עונש ועל כל הזדמנות כמצווה נפרדת, אז פה בא להם הבלבול הזה. פעם מונים אותם לבדם, ופעם מונים את העונש וגם את הדבר שעליו חייבים אותו העונש. וקובעים את כל זה כמצוות לא תעשה בלי התבוננות. מכניסים ממש מצוות לא תעשה, אז יש את העניין של הקראת בפני עצמה והמיטה מדי שמיים בפני עצמה, כמו שיש אצלם עניין של ארבע מיטות בית דין על כל הזדמנות בפני עצמו. זה פלא רב להכניס את זה כך. אז יש יותר, אז ברור שאין יותר, יש תרייג, אבל לפי זה, לפי הסדר שלהם, יש חלק צריך להוציא, אז חלק על הקדוש ברוך הוא, חלק עלינו. אבל סדר המניין הנכון הוא, מסכם הרמה מה יהיה נכון לעשות, ומה שהזכרתי, מה שהרמה אמר בהתחלה, וזה הוא מסכם את הכלל הזה. שכל מין של עונש הוא מצוות עשה, כל סוג זה מצוות עשה, לא כל הזדמנות זה עוד מצווה. ולפי זה יהיה דין תשלומי גנב, הדין הזה שבית דין צריך להטיל על הגנב לשלם כפל, יש מצוות עשה, כי אנו נצטווינו להטיל עליו סכום בשיעור זה. ודין תוספת חומש, מתי שיש את הגזלן שהוא נשבע לשקר והתברר שהוא גזל, הוא צריך לשלם כנס חומש, זה מצווה. ודין חיוב חטאת קבועה, מי שעבר עבירה שחייבים עליו חטאת קבועה, זה מצווה. ודין חיוב אשם ודאי, מצווה. ודין חיוב אשם תלוי, מצווה. וקורבן עולה ויורד, מצווה. וכן לסכול ולשרוף ולהרוג ולחנוק ולתלו, זה ארבע מיטות בית דין. כל אחד מהאנשים האלה מצווה בפני עצמה. אבל כמה פעמים נמנה אותם? פעם אחת. יתחייב בהם מי שיתחייב. יש מצווה אחת של נגיד שריפה. מי חייב את זה? מי שחייב, אז יש מצווה לתת עליו את העונש הזה, אבל זה רק ימנה פעם אחת. כשם שהלכה ברצועה מצווה אחת, התחייב במלכות מי שהתחייב. קראת ומיטת בית דין לא ייכנס ברשימת המצוות, כי על מי מוטל קראת ומיטת בית דין? קדוש ברוך הוא. זהו מה שרצינו להקדימו בכלל הזה, ובו נשלמו הכללים, בזה זה הכלל האחרון, בזה הושלמו כל הכללים, שהקדמתם, זה שאנחנו לומדים את כל הכללים לפני שלומדים את כל המצוות, תועי למה שאנחנו עוסקים בו, זה סייע להבין את הסדר במניין המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם מסיים את כל ה-14 שורשים וכללים, אז הוא נותן כאן עוד הקדמה ומבוא לספר המצוות ואומר ככה, עוד ראוי להוסיף לכך הקדמה זו. לפני שאני מתחיל ואומר לכתוב את כל המצוות, אני רוצה להוסיף עוד הקדמה אחת נוספת לעניין הזה של ספר המצוות. אומר הרמב״ם כך, שכל דבר שחייבים עליו מיטת בית דין או כרת, הרי זה בהכרח מצוות לא תעשה. כל מקום בתורה שתמצא עונש כזה, תדע לך שזה מצוות לא תעשה. חוץ מפסח ומילה, שהם בכרת, אף על פי שהם מצוות עשה, כמו שהזכירו בראש מסכת קריטות. ואין אצלנו שום מצוות עשה זולתן, שהעובר עליהן התחייב קראת וכל שכן מיטת בית דין. זה שני הדברים היחידים שמצוות עשה, והעונש על העובר עליהן זה קראת. אבל חוץ מזה, איפה שתמצא בתורה קראת או מיטת בית דין, זה עניין של לא תעשה. אם כן, כל מה שנאמר בתורה שעושה דבר פלוני יומת, או שהוא חייב קראת, ידענו בבירור שאותו הדבר מוזרים עליו ושהוא בלא תעשה. שמה פירוש מוזרים עליו? יש כלל שכל דבר שכתוב בתורה שאסור לעשות ומי שעושה מקבל עונש כזה וכזה, חייב שיהיה כתוב בתורה גם את העונש וגם את העזרה. אני מזהיר אותך לא לעשות כך וכך, ואם תעשה כך וכך, העונש יהיה כך וכך. צריך להיות גם את העזרה וגם את העונש. רק מה אומר הרמב״ם? יש שהתבהר בכתוב עליו שבו מלבד באור העונש. יש מקומות שיהיה כתוב בתורה במפורש את הלאו שאסור לעשות, והתורה לא מבארת במפורש מה העונש, ויהיה העונש מבואר וגם הזרה מבוארת. יש מצב שגם העונש כתוב ברור וגם הזרה כתובה ברור. כגון למשל, איפה רואים דוגמה שכתוב הכל ברור? חילול שבת ועבודה זרה, שאמר בהם, כתוב בתורה ברור את שני הדברים. כתוב לא תעשה כל מלאכה, זה למה לגבי שבת,
ולא תעובדם, שנאמר לגבי עבודה זרה. אחר כך חייב סקילה למי שעשה מלאכה או עבד, והתורה כותב במפורש שמי שעבר על מלאכת שבת או מי שעבד עבודה זרה חייב סקילה. אז התורה כותבת גם את העזרה וגם את העונש. ופעמים לא תתבאר העזרה בכתוב בלאו גרידה. לפעמים התורה לא מבארת ומפרטת בצורה ברורה את העזרה, אלא היא רק כותבת שאסור לעשות, אבל היא לא, היא רק כותבת שמי שעושה עובר ומקבל עונש, אבל לא כתוב ביטוי של עזרה, מביא מיד דוגמה, אלא הוא מזכיר את העונש בלבד ועוזב את העזרה. לפעמים כתוב בתורה, למשל דוגמה שיביא עוד מעט, כתוב מקלל אבי ואמו מות יומת, אז כתוב את העונש, אבל לא כתוב בנפרד לא תקלל אביך ואמך, אז אין עזרה בנפרד ואת העונש בנפרד. לפעמים התורה כותבת במפורש רק את העניין של העונש, והיא לא מקדימה לפני זה את העזרה, אלא שהכלל הוא אצלנו, למרות שהעזרה לא כתובה במפורש, אבל מכיוון שיש כלל, לא אנש הכתוב אלא אם כן הזהיר, כיוון שיש כלל בגמרא שלא יכול להיות שהתורה תעניש מישהו אם היא לא הקדימה לפני כן את העזרה. ועל כל פנים יש עזרה לכל מי שחייב עונש, חייב להיות שכל אחד שמענישים אותו אז חייב שיהיה גם כן עזרה. לפיכך אומרים בכל מקום, לכן הרבה פעמים בגמרא שואלים, כשמביאים פסוק וכתוב את העונש, מיד שואלים בגמרא, עונש שמענו עזרה מניין? עונש כתוב, נו, אבל איפה התורה מזהירה? ואז הגמרא אומרת, תלמוד לומר, כך וכך, הגמרא מוצאת לך ברמז את העזרה. ואם לא נתפרשה עזרה בכתוב, ואם העזרה לא כתובה במפורש, למדוע באחת המידות, אז התורה לומדת את זה מאחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אז לומדים את העזרה ברמז כזה או אחר. לדוגמה, הדוגמה שהבאתי לכם קודם בעל פה, נראה את זה בפנים. כגון זה שאמרו, כתוב, בעזרת מקלל אביו ומכה אביו, מחפשים, איפה יש עזרה שאסור לקלל אבא או אסור להקות אבא? שלא נתבהרה בכתוב כלל, אין שום פסוק בתורה שאומר לא תקלל את אביך. כי לא אמר, לא כתוב לא תקלל אביך, ולא אמר לא תקה אביך, אבל אדם שכן מקלל אביו או כן מכה אביו, כתוב את העונש. אבל חייב מיתה למי שהיכה או קילל. כתוב בתורה, מקלל אביו ואמו מות יומת. אז התורה כותבת את העונש, אבל היא לא הקדימה לפני כן את העזרה. ומתוך כך למדנו שהן ממצוות לא תעשה. מזה שהתורה כותבת מות יומת, הרי הרמב"ם אמר קודם שכל דבר שיש בתורה עונש כרת או מיתה, ודאי שזה מצוות לא תעשה. למרות שלא כתוב במפורש בתורה אתה לא כתוב, אין פסוק שכתוב לא תקלל אביך, כתוב רק את העונש. מזה שכתוב עונש אנחנו מבינים לבד שיש בוודאי עזרה וזה מצוות לא תעשה. אז מאיפה לומדים את העזרה? והוציאו ולמדו להן ולכיוצא בהן עזרה ממקומות אחרים בדרך אחת מן המידות. התורה מאיפה לומדת את העזרה? היא לומדת את זה ברמז באחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, למרות שזה לא כתוב במפורש. ואין זו סתירה למה שאמרו אין מזהירים מן הדין, למרות שיש כלל שאומר שאי אפשר ללמוד עזרות מדרך לימוד של אחד מהמידות. מה שלא כתוב במפורש אי אפשר להפוך את זה לעזרה מלימוד בדרך של דין, ולא למה שאומרים תמיד וכי מזהירים מן הדין. אז זכורה שואל הרמב"ם שאלה, אם למשל לגבי מקלל אביו לא כתוב במפורש בתורה לא תקלל את אביך, מאיפה לומדים את זה? מן הדין, מאחד מהמידות. הרי יש כלל שאין מזהירים מן הדין. אז אומר הרמב"ם, אין שאלה מזה מדוע, אלא כוונת מה שאומרים אין מזהירים מן הדין, מה שכתוב כלל שאי אפשר להזהיר בן אדם מכורח לימוד מן הדין אם זה לא כתוב במפורש, כדי לאסור בדרך לימוד על ידי מידה מה שלא נתפרש בו אסור לגמרי. כשאין לך בתורה שום התחלה, שום רמז לאסור משהו, ואתה אומר אני אבנה את כל האיסור רק מדרך לימוד, זה לא. אבל אם נמצא את העונש לעושה מעשה זה מפורש בתורה, אבל אם העונש כתוב בתורה במפורש, כמו למשל ניקח את דוגמה שרמב"ם אמר מקלל אביו ואמו מות יומת, זה כתוב במפורש לא ברמז. רק מה הבעיה שלך? שאת העזרה לא מצאת. במקרה זה לא אכפת לי למצוא את העזרה בדרך לימוד. נדע בהכרח שהוא מעשה אסור ומוזרים עליו, ורק נלמד באחת המידות איכן העיר על העזרה. זה לא אכפת לי ללמוד בדרך לימוד מה הרמז בתורה על העזרה, כדי שיתקיים לנו הכלל, למה אני מחפש עזרה, למה אתה לא יכול להסתפק עם כתוב, מקלל אבי ואימו מות יומת, למה אתה צריך לחפש איפה הרמז שהתורה מזהירה, כי יש כלל לא אנש הכתוב אלא אם כן נזיר, יש כלל שאין עונשים אלא אם כן מזהירים, אז אם בתורה כתוב עונש, חייב שיהיה בתורה רמז על העזרה. ואכן, אחרי שמצאנו העזרה על אותו דבר, אז חייב מי שעבר ועשה או קראת או מיטת בידין. דע איפה הקדמה זו, וזכור אותה עם כל הכללים שקדמו וכל מה שנזכיר לכמר. וזה הרמב"ם מסיים עוד הקדמה חשובה, כדי שנדע איך להתייחס לדעת, זאת אומרת נסכם מה שקראנו כרגע. קראנו קודם כל שאיפה שכתוב בתורה עונש קראת או מיטת בידין, ברור לנו שזה מצוות לא תעשה, חוץ משניים שזה פסח ומילה. קראנו עוד משהו, שתדע לך, לפעמים כתוב בתורה את העזרה ברור ואת העונש ברור. לפעמים התורה כותבת את העונש ברור ולא כותבת את העזרה ברור, אז במקרה כזה אפשר ללמוד את העזרה באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אבל אם לא היה כתוב בתורה לא את העונש ולא את העזרה, ברור שאי אפשר להמציא עזרה בדרך לימוד של אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אתה אתחיל להזכיר כל המצוות, מצווה מצווה. עכשיו אני אתחיל בספר המצוות להזכיר את כל המצוות. ובהר אותם בדרך פירוש שם המצווה. אומר רמב"ם, אני לא אפרט את כל ההלכות של המצווה, אלא אני אכתוב רק את השם, כמו שהבטחנו בראשית דברינו, כמו שרמב"ם מבטיח בהקדמה הראשונה, שהמטרה של הספר היא לא להיכנס לכל הפרטים, אלא לפרט את זה באופן כללי, לפי שזוהי מטרת המאמר. אך טוב בעיניי להוסיף למטרה זו תוספת, והיא כשאזכיר את המצווה שיש עליה איזה עונש בעשה או בלא תעשה, אם יהיה מצווה מסוימת שאני אזכיר ויש עליה איזה עונש מסוים, אזכיר עונשה ואומר, והעובר עליה חייב. אז תלוי מה, פעם זה יהיה מיטה או קרת או קורבן כך או מלכות או אחת ממיטות בית דין או תשלומים, וכל מה שלא ייזכר בו עונש מן העונשים. אם יש מצווה שהתורה לא מפרטת את העונש ואני אומר לא כותב את העונש, תדע שאם ממצוות לא תעשה, אם אני נותן לך אחד ממצוות לא תעשה ולא אומר לך את העונש, הרי זה כמו שאמרו, אז איך צריך להתייחס לאדם כזה כעובר על מצוות מלך, הוא פשוט פורק כל מלכות שמיים, ולא עלינו להנישו אם לא כתוב את העונש והוא עבר על מצוות לא תעשה, פירושו של דבר שלא בית הדין מעניש אותו אלא זה בידי שמיים. אבל מצוות עשה כולן, אבל כל המצוות עשה שיש בתורה, כל הרמ"ח מצוות עשה, הרי כל מצווה מהן, בשעה שעשייתה חובה, כל מצווה, בזמן שחובה לקיים את המצווה, אז מה בית דין צריך להתייחס ליהודי שלא רוצה לקיים את המצווה? יש לנו להלקות ברצועה את הנמנע מלעשותה עד שימות או יעשה. בית דין מחויב לדאוג שיהודי יקיים מצווה, או יעבור זמן החיוב, או שנגמר הזמן וכבר אין לו צ'אנס לקיים. למשל, כי מי שעבר ולא ישב בסוכה דרך משל, אין לנו להלקותו אחר סוכות על עבירתו, אלא בתוך סוכות מחובת בית הדין לדאוג שהוא יושב. ודזה, זה הקדמה אחת. עוד דבר אומר הרמב"ם, ועוד, כשאזכיר את המצוות שאינן חובה על אנשים, בין עשה ובין לא תעשה, אומר, מה יכתוב הרמב"ם? וזו אינה חובה על אנשים. אומר הרמב"ם, אבל לא בכל מצווה שנשים פטורות אני אכתוב שנשים פטורות, כי יש דברים שהם כל כך פשוטים שנשים פטורות ולא צריך לכתוב את זה אפילו. וידוע, הרי דבר ידוע וברור לכל בר דעת שלומד תורה, שאנשים אינן דנות ולא מעידות ולא מקריבות קורבן בידיהן ולא נלחמות במלחמת רשות, אז באותה מצוות שיהיו קשורים לדוגמאות הללו לא אצטרך לומר בה וזו אינה חובה על אנשים, כי זה ברור מאליו, כיוון שזה ריבוי דברים ללא צורך. אני לא רוצה לכתוב דברים שמיותרים. ועוד דבר נוסף אומר הרמב"ם, עוד הקדמה, כשאזכיר את המצוות שאינן חובה אלא בארץ ישראל או בפני הבית, בין עשה ובין לא תעשה, אומר, איך אני אכתוב, וזו אינה חובה אלא בארץ ישראל או בפני הבית. וגם פה אומר הרמב"ם, לא בכל המצוות אני אכתוב שזה רק בארץ ישראל. יש מצוות שהן כל כך פשוטים וברורים שזה רק בארץ ישראל, שאפילו לא צריך לכתוב את זה. למשל, וידוע גם כן שכל הקורבנות אינן קרבים אלא במקדש, ושעבודה אסורה מחוץ לעזרה, וכן, דבר נוסף ידוע, דיני נפשות אין דנים אותם אלא כשיש מקדש. איפה יודעים את זה? ולשון המחילתא, כתוב הרי במחילתא, מניין שאין ממיתים אלא בפני הבית, כל המושג של מיתות בית דין יש רק בזמן שבית המקדש קיים. אומר המחילתא, מאיפה לומדים את זה? תלמוד אמר מהפסוק שאומר, מאי מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת שאתה יכול לקחת בן אדם למות רק אם זה נמצא בזמן שהמזבח נמצא. מה לומדים מזה? אם יש לך בית, אם בית המקדש קיים, אתה ממית. ואם לאו, כשבית המקדש לא קיים, אין אתה ממית. אז זה ברור לנו שכל דיני העונשים זה רק בזמן הבית. ושם אמרו עוד דבר לומדים במחילתא מהפסוק הזה, מניין שתהי סנדרין סמוכה למזבח, ואיפה יודעים שהסנדרין צריכים להיות ממוקמים בבית המקדש סמוך למזבח. תלמוד לומר מי מזבחית ככנו למות, הייתה לשכה שקראו לה לשכת הגזית. אז ברור לנו שכל המצוות שקשורים לעונשים זה רק בזמן בית המקדש. דבר נוסף ידוע לנו, לכן ידוע שהנבואה והמלכות נסתלקו ממנו. הקדוש ברוך הוא, את השראת הנבואה באופן קבוע זה כבר הפסיק. מפעם לפעם זה יכול להיות, אבל באופן קבוע זה הפסיק. עד שנחדל מן החטאים שאנחנו מתמידים בהם. ועד יסלח לנו השם וירחמנו, כמו שהבטיחנו, ויחזירן, מתי שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו חזרה את הנבואה והמלכות, כמו שאמר על החזרת הנבואה, כמו שיש פסוק מפורש אצל הנביא יואל, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבו בניכם ובנותיכם, זה בזמן הגאולה, אותו דבר המלכות תחזור, ואמר על החזרת המלכות והממשלה, כתוב אצל הנביא עמוס, ביום ההוא הקים מצוקה דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והריסותיו הקים ובניתי על קימי עולם. אז ברור שכל המצוות שקשורות לנבואה ומלכות זה רק בזמן הבית, ורק בזמן שתהיה הגאולה. גם ידוע שהמלחמה וכיבוש הארץ לא יהיו אלא במלך, ועל פי סנהדרין גדולה וכהן גדול, אי אפשר לצאת למלחמה ולכבוש שטחים נוספים בארץ רק אם יש את התנאים הללו. כמו שאמר לומדים את זה מהפסוק ולפני, אלעזר הכהן יעמוד, זאת אומרת, המלך שרוצה להוציא טעם למלחמה, הוא חייב לעמוד ליד הכהן גדול ולשאול באורים ותומים. אז אומר הרמב"ם, כל הדוגמאות שהבאתי כרגע, זאת אומרת, כל הדברים שהם קשורים לקורבנות, הדברים שקשורים לארבע מיתות בית דין, נבואה ומלכות, זה אותו דבר העניין של מלחמה וכיבוש הארץ. ולפי שעניינים אלו, כולם מפורסמים אצל רוב בני אדם, כל הדברים האלה רוב בני אדם יודעים שדרג בפני הבית כל הדברים הללו, הרי כל מצוות תעשה, או לא תעשה, התלויה בקורבנות או בעבודות או במיתות בית דין או בסנהדרין או בנביא ומלך או במלחמת רשות, לא אצטרך לומר בהן ומצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית, כיוון שזה ברור לפי מה שהזכרנו. אומר אמר, אני אזכיר את התנאים רק מתי שזה לא ברור, כשזה ברור לא צריך להגיד את זה. אבל מה שאפשר שיהיה בו ספק או טעות, העיר עליו בעזרת הקל. ואתה אחרי כל הקדמות הללו אתחיל בזיכרון כל מצווה בעזרת שין דלת יוד.